ערב טוב, פרשת מקץ, ואנחנו ערב חנוכה, ויש קשר בין הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו לחנוכה. לא נעסוק בזה כרגע, רק די לראות את הפתיחה של הזוהר הקדוש על הפרשה. המקץ מתחיל והוא מיד ואם מקץ, הבכי הפתח ואמר, קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אופל וצלמוות. איקרא, זה פסוק באיוב, איקרא איתמר, קץ שם לחושך, והאי הוא קץ לשמאלה, והוא שט באלמה וכו'. ועכשיו יש דיון בעניין הזה של החושך. ואם מקץ, אומר בהמשך, ואם מקץ, מהי? מקץ, מה זה מקץ? רבי שמעון אמר, אתר דלת בזכירה. המקום שבו אין זיכרון, אין זכירה. זה נקרא חושך. אנחנו מכירים את זה, נכון? שאנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שחושך זה אותיות שכח. וגם אדם שהוא, נניח, מגיע למבחן מסוים, ומקבל blackout, כן? אז נצא לו חושך בעיניים. זה הכוונה שלא זוכר כלום. עכשיו זה מתקשר יפה לסוף הפרשה שעברה ולתחילת הפרשה שלנו.
לא נשכח שיראה לרפות.
מיד. יפה. אז זה מתקשר לסוף הפרשה שעברה ולפרשה שלנו במה שאנחנו יודעים שיוסף הצדיק שמח על שר המשקיעים ואמר לו בשתי לשונות, ועשית עמדי חסד והזכרתני אל פרעה, זכרתני איתך והזכרתני אל פרעה, כך הוא אמר לו בשתי לשונות זכירה. בסוף הפרשה אנחנו יודעים, ולא זכר שר המשקיעים את יוסף וישכחר. זאת אומרת, חושך מוחלט. יוסף שראה כבר את האור מנסנת בקצה המנהרה, שוקע עכשיו לחושך מוחלט, שממנו יש עלייה גדולה בפרשה שלנו, בפרשת מקץ, ועל זה הזוהר אומר, קץ שם לחושך. מה זה מקץ? והאם מקץ שנתיים ימים? קץ שם לחושך. עכשיו יוסף שישב בבור, עם ישראל שנמצא בגלויות, כן, כל יהודי שנמצא באיזושהי צרה, אז עכשיו הוא יוצא מן הצרה, זה הזמן. שיוצאים מן הצרה מהחושך אל האור, מהמצב של שכחה אל המצב של זיכרון. זיכרון לפני השם. עכשיו, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, ובאמת לפתח את זה יפה מאוד גם, רק אני רוצה להגיע לדינים שקשורים לחנוכה ולהסביר אותם בדרך הפנימיות, כי, וזה קשור, אתם יודעים שתכף נראה את זה בסייעתא דשמיא, שחנוכה הוא כנגד חגי תשרי. כנגד חגי תשרי. מה שאנחנו מסוגלים לעשות בחגי תשרי, בסיגופים, בתעניות, בבידויים, בתחנונים, בתשובה שהיא מעומקה דליבה בגבעים וברמות הכי עליונות של רוחניות צרופה בניתוק מעולם החומר וכו', וחנוכה עושים בדיוק את אותה עבודה תפני החומר, ואת הקשר הזה בסייעת הדשמיים, מה שירצה, וחנוכה עושים את זה בדיוק אותו דבר, או בלי תוך לשבות, בלי ממלאכה, באכילת סופגניות ולביבות, בשבט אחים, בהדלקת נרות.
אין שום חובה
בחנוכה אין חובה לאכול.
חובה לגרש את החושך.
חלק מהעבודה יבוא לידי ביטוי גם במאכל אצל מי שירצה לאכול. מי שלא רוצה לאכול לא יכול. אם מישהו זה גורם לו לא טוב, אז שלא יכול. אוקיי, אז זה הנקודה. אז בואו נדבר ככה. אז יש לנו כמה דינים שנדבר עליהם היום בסייעתא דשמיא. קודם כל אנחנו מוצאים שהחנוכה זה חג מיוחד בבחינת זה שהוא חג בסוף החודש, בקפאי לחודש כסלו, סוף החודש. לא מצאינו חגים בסוף חודש. אנחנו מוצאים חגים באמצע החודש, רוב החגים שלנו זה באמצע החודש. אנחנו מוצאים חגים בתחילת חודש, א' ראש השנה,
סיוון,
ו' סיוון וכו'. סוף חודש קשה, קשה, לא מצאנו. אז למה בקפאי דווקא? למה קפאי כסלו? שאלה נוספת, אנחנו מבינים שאנחנו מדליקים נר בפתח, פתח הבית. נדבר בקצרה למה בפתח הבית. אנחנו מדליקים שמונה ימים, למה לא שבעה, למה לא תשעה? ואם אנחנו אומרים שמתתיהו, כן, חיוון שהנס יערה בשמונה ימים, תכף נראה מה פירוש המילים חיוון שהנס יערה שמונה ימים, אז למה דווקא שמונה? עוד פה חוזר בשינה. נדבר. אנחנו יודעים שזמן ההדלקה הוא משתכלה רגל מן השוק, משקיעת החמה או מצאת הקורבים, לא משנה לפי איזה שיטה, עד שתכלה רגל מן השוק. אז מה זה, מה זה, מה זה עד שתכלה רגל מן השוק? אנחנו מדליקים בנר מצווה מן המובחר, שמן ופתילה. אמנם, אמנם, יש לזה סימוכים מדורות אחרונים, הרב צדיק לברכה, הרב מרדכי שם רבי היה טען שלהדליק מן המובחר זה דווקא להדליק בנרות היום נרות של שעווה, שהם נרות שהאור העולה מהם הוא אור מאוד מאוד זך וטהור ונקי, ויש חשיבות שהאור יהיה נקי בחנוכה, וככה הוא היה מדליק. אבל גדולי תמידה הרב בניון שמואלי וכו' אומרים שזה היה רק בתקופה שהשמן לא היה נקי לגמרי, וכשהם מדליקים השמן הזה הלהבה לא הייתה בהירה והייתה מפייחת, הייתה גורמת לפיח. אבל בימינו שהשמן הוא מאוד מאוד מובחר, מאוד מאוד זך, מאוד מאוד נקי, והלהבות העולות הן זה, אז יש עניין כדעת האריז"ל, ללכת כדעת האריז"ל, יש עניין לעשות נר שהוא פתילה, שמן ולהבה, ונדבר על זה קצת. מיקום החנוכיה נעשה בדווקא בעשרה צפחים ולא למעלה מעשרה צפחים מן הרצפה, עשרה צפחים מן הקרקע ולא למעלה מן עשרה, בין הטפח השלישי לא פחות משלושה צפחים ולא יותר מעשרה, מומלץ בטפח שמעל השביעי. שמעל השביעי, נדבר תכף למה. טפח זה עמידה של אגרוף בגרוף של גבר, זה בין 8 ל-10 סנטימטר. אוקיי, ואנחנו יודעים שישנה מצווה, שיש מצווה להדליק, ואנחנו מכירים את מאמר חז"ל שזה כלל בהדלקה, הדלקה עושה מצווה. עצם ההדלקה, נניח אדם הדליק, לקח נר, יש בו זמן שהנר יכול לדלוק עכשיו לפחות חצי שעה, יש שמן לפחות לחצי שעה, אבל הוא הדליק ופתאום עברה שם איזה רוח בלתי נצויה וחיפתה לו את הנר, האם הוא חייב להדליק שוב? התשובה לא, הדלקה עושה מצווה. יכול להדליק בלי ברכה. כן, נו, כן, נכון, לראותם בלבד. אז בואו נתחיל, למה דווקא בכ"ה וכסלו סוף החודש לכאורה? אנחנו יודעים וזוכרים את הכלל, אנחנו יודעים וזוכרים שהכלל הוא שאנחנו לא חוגגים, אנחנו לא חוגגים את חנוכה כמו כל חג אחר בגלל שנעשה ביום הזה נס, אלא נעשה נס בחנוכה בגלל שבקפאי בכסלב זה יום שמסוגל לגילוי ניסים. ממנו מתחילים עכשיו 8 ימים של ניסים, ואלה ימים מסוגלים לניסים, ולכן ערה בהם הנס, ולכן אנחנו חוגגים. אוקיי? זה ברור שבסופו של דבר להלכה, בין אם אנחנו חוגגים את נס נשיאת פח השמן, כדעת הגמרא, ובין אם אנחנו חוגגים את נס הניצחון על היוונים, כך או כך, אנחנו חוגגים חוגגים זה לשון חוגה, כן? לשון חגים, כן? חגים זה לשון חגים, עושים במעגל. אז אנחנו פשוט משלימים את המעגל של, של המועד הזה שנקרא קפה, שהוא מסוגל מששת ימי בראשית לגילוי של אור בעולם. שלום, ערב טוב. אז
בוודאי.
הוא יום שמסוגל מששת ימי בראשית לגילוי של נס בעולם, גילוי של אור בעולם. אז אנחנו אומרים ככה, אנחנו מדברים על יום ששמעו מששת ימי בראשית. איך אנחנו מכירים את זה? איך אנחנו מכירים את החשבון? אנחנו יודעים שבחפהי באלול זה יום בריאת העולם. יום בריאת העולם זה חפהי באלול. באלול, אוקיי? ביום הזה נברא האור הגנוז, ואנחנו מכירים את מאמר חז"ל במדרש שמלמד אותנו שהאור הגנוז שימש בסך הכל 36 שעות בעולם ונגנז. מתי היה גילוי שלו פעם נוספת? זה נקרא, זה כעבור שלושה חודשים. בדיוק שלושה חודשים, זה נקרא בסוד שלושה חודשים להכרת הוולד. ראינו בפרשה הקודמת שמתי מודיעים ליהודה שתמר בהיריון, כתוב ויהי כמשלוש חודשים. רגע, הכרת הוולד, אישה בהיריון יכולה להסתיר את ההיריון שלה עד שלושה חודשים, ואחרי שלושה חודשים כבר מרגישים, רואים, או יכולה לספר על זה.
ובסוד לחמה שהחזיק 36 שעות, שמשה החזיק את החמה 36 שעות, או שנתראה בסיפור? בשמש בגבעון דום אחר כך.
יכול להיות שזה קשור, אבל זה לא קשור אחד.
זה גם 36 שעות כאילו על אותו...
אז היו 36 שעות ששימש אור הגנוז, הוא נגנז, והוא מתגלה פעם נוספת בסוד, שלושה חודשים להכרת הוולד, בכ"ה בכסלו, זה בדיוק שלושה חודשים מכ"ה באלול, בדיוק שלושה חודשים. הוא מתגלה, וכיוון שאנחנו מדברים על 36 החודשים הללו, על 36 השעות הללו, אנחנו מדליקים בדיוק 36 נרות בחנוכה. זה בדיוק 36. ואם אנחנו נסתכל על ל"ו, כן? ל"ו, 36, ל"ו. אם נכתוב למדבב במילוי למד, למד מן דלד ווו, וו, א' וו, כן? זה 74 ועוד 13 בדיוק 89 כמניין חנוכה. למדבב נרות זה בדיוק עולה כמניין חנוכה כשכותבים את האותיות במילוי. גם השם החודש רומז לזה, כס כסלב, כס למדבב, כס למדבב, זה שם החודש. המילה ה-25 מהמילה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה תהיה אור, נכון מאוד. המילה היא אור. והיום האלוהים יהי אור, יהי אור. אגב, פה לומדים, חז"ל לומדים מקור לחג החנוכה מהתורה. זה מהמילה, מהעניין הזה. אם ככה, בקפה, מעבר למצוות שצריך לדבר עליהן שצריך לקיים, אבל בקפה יש לנו הזדמנות להתחבר לאור הגנוז. עכשיו, האור הגנוז זה לא אור של מנורה או אור של שמש. זה לא אור מוחשי. כן, אנחנו רגילים לחשוב על במושגים של אור וחושך, שמש והיעדר שמש נניח. מנורה והיעדר מנורה. זה לא המקרה שמדובר באור הגנוז. אור הגנוז זה האור שמאיר את העולם מסופו עד סופו ומאפשר לאדם, לצדיקים, לראות דרך המציאות. מה הכוונה? הכוונה זה שזה אור שמאיר את עיני השכל. את עיני השכל. זה אור רוחני שמאפשר לאדם שמתחבר אליו פשוט לקבל עיניים שרואות דרך אלמא דשיקרא, דרך עולם השקר. רואה את האמת. רואה את האמת. לא רואה את עולם השקר. בסוד החכם עיניו בראשו. והכסיל בחושך הולך. ככה כתוב, ככה אומר הפסוק, נכון? החכם עיניו בראשו. והכסיל בחושך הולך. מה הכוונה שהוא הולך בחושך? לכאורה היה צריך הפסוק לומר ככה: החכם הולך באור והכסיל הולך בחושך. אבל זה לא כמו שכתוב. כתוב החכם עיניו בראשו. אז אם אתה אומר, אם אתה רוצה, אין בעיה, אתה רוצה לשוות את הפסוק שני חלקי הפסוק. אז תגיד, גרחם עיניו בראשו, והכסיל עיניו בעורף. לא יודע, לא בראשו. משהו כזה, אבל אתה אומר כאילו, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. כאילו שעיניו בראשו, זה הפוך מללכת בחושך. עכשיו אתם זוכרים תחילת השיעור שדיברנו על חושך, אותיות שכח, זיכרון וכו'. הדברים הם לא כפשוטם. אנחנו סיגלנו לעצמנו בלשון המדוברת את הביטויים שהם לא בדיוק, הם לא מדויקים ללשון הקודש ממש. כשאנחנו אומרים חכם עיניו בראשו, כוונת הדברים שאור וחוכמה מאיר בו. עיניים בספירות זה חוכמה. זה הכוונה. כשאנחנו מדברים על כסיל, זה אדם שהוא חסר דעת, ולכן הוא הולך בחושך. הכוונה היא, כשאנחנו מדברים על חושך, אנחנו עוד נראה את זה, בין היתר, כוונת הדברים זה שהוא הולך בחושך ושהוא חסר דעת. חסר דעת, חסרי דעת הולכים בחושך. יוון מקרה החושך על הפסוק, וחושך על פני תהום, רוח אלוקים מרחפת על פני, וחושך על פני תהום, כן? בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז חז"ל אומרים, וחושך על פני תהום זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. עכשיו כל העולם יכול לחשוב שהיוונים זה האומה הכי נאורה ובעלי הדעת הכי גבוהה, כי יש להם אוניברסיטאות ופקולטות ופילוסופיה וכל מיני. והחז"ל אומרים לנו, הם אל הכסילים עושים בחושך. למה? כי החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. כסיל זה אדם חסר דעת, אין לו דעת. אז הם רואים את החיצוניות, חיצוניות העולם, נדמה לה שזה העולם, זה העיקר. חסרי דעת, אין להם את האור. כשאנחנו מדליקים את הנרות, כשאנחנו נכנסים בכלל לחג החנוכה, בכל ימי החנוכה יש עניין לבקש ולהתפלל תפילות אישיות, ולרצות ולהתכוון להתחבר לאורגן. גם אם לא מבינים עד הסוף מה זה, עצם ההתכווננות הזו מחברת אותנו לחלק הראשון של הפסוק, והחכם עיניו בראשו. החכם עיניו בראשו. אתה מבקש לראות באור הגנוז. אני לא יודע מה זה, רבונו של עולם, אני לא בדיוק הבנתי גם את השיעור, ואני לא בדיוק הבנתי מה זה, האור הגנוז. כן, לא ראיתי אותו גם אף פעם, כך שאין לי, אבל האמת שכולנו ראינו את האור הגנוז, הנשמות שלנו ראו, ויש לנו רשימו שלו. החיפוש המתמיד לדוגמה אחרי רוחניות הוא רשימו של האור הגנוז הזה ששימש בעולם פעם. נשאר רושם. ואנחנו כל הזמן, הנשמות שלנו מחפשות כל הזמן, בלי להבין ובלי לדעת, הן כל הזמן מחפשות את אותה הרגשה שיש שהאור הגנוז מאיר. לא. שהאור הגנוז מאיר. ולכן כשיושבים, תשימו לב, זו תופעה פלאית. אבל זה בכל העולם, זה גם לגבי גויים. אנשים שיושבים ליד נרות, איכשהו מתפנטים כזה. איכשהו זה מושך אותם, זה עושה אווירה. נר זה דבר שעושה אווירה. יכול, יש היום נאונים, יש היום נורות, יש היום כל מיני צבעים וכל מיני, ומה שזה לא יהיה.
אבל,
כן, אבל הנר,
נכון,
נכון. בדיוק קרה, זה בדיוק קרה, הכל נכון. ויחד עם זה, אפשר לדבר על זה רבות, ואני לא רוצה להרחיב, כי אני רוצה לעבור לעניין הבא, אני רוצה להכיס בכל זאת כמה שיותר מעניין. אבל הנר יש לו שתי בחינות שלפעמים סותרות. פעם הוא מאוד מאוד חגיגי, ופעם הוא שומש גם באבלות. נכון? פעם זה כשבאמת גבר ואישה הולכים למסעדה, או יושבים לארוחת ערב אינטימית, או מה, הם מדליקים שתי נרות על השולחן, זה מאוד אלגנטי ומאוד מקרב ומאוד חגיגי ומאוד יפה. וגם כשהולכים לא עלינו לזום, כן, אז שמים נר לעילוי הנשמה וכו'. זה גם מציין אבלות, זה פועל בשני הכיוונים, נר. אבל מכל מקום אי אפשר להתעלם מזה, וכל מי שהדליק נרות וישב ליד הנרות חצי שעה, אי אפשר להתעלם ממה שהאור הספציפי הזה, האור העדין הזה, גורם לאדם. עכשיו, אנחנו לא מכוונים על האור שיוצא מהזה, אנחנו מכוונים על האור הגנוז, אבל איכשהו החיבור לאור עושה טוב לנשמה. זה בחוש. אז כשנכנס לחג, בכלל בחג, אבל בוודאי בזמן ההדלקה צריך לבקש להתחבר לאור הגנוז. עכשיו, אנחנו מבינים שההדלקה נעשית בפתח. אז דיברנו על העניין הזה של הפתחים של 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 מעשה מה ש... כמו בכל דבר, כמו בתחום הפרסום, בכל דבר שרוצים לפרסם, אז מאירים את מה שרוצים לפרסם, ואנחנו מאירים את הפתח, כי המוצר שאותו אנחנו רוצים לפרסם בחג זה לא את פח השמן ואפילו לא את גבורת המכבים, אלא בהדלקת הנרות אנחנו רוצים לפרסם את המוצר שלנו, זה פתח הבית היהודי, זה מה שאנחנו רוצים לפרסם. ולכן אנחנו לא, כי אחרת אם היינו רוצים לפרסם את הגבורה ואת הזה, אז יש דרכים אחרות, היינו אולי מקבלים מצווה להתקבץ בכיכר העיר ולהדליק משואות כמו החבדניקים.
כן,
אבל זה לא מקיים, מי שעושה זה לא מקיים את המצווה. אוקיי? זה לא עולה כדי מצווה של הדלקת נרות. המצווה היא הדלקת נר איש וביתו בפתח הבית. זה המצווה. בפתח הבית דווקא, למה אתה מאיר את הפתח? מה היה בפתח? הפתחים האלה, היוונים, ציוו להסיר את הדלתות, לעקור את הבריחים, כן? להפוך את הפתח לפרוץ. ועם ישראל שמר על הפתחים, שמר על פתחי הצניעות, שמר על פתחי המילה, שמר על פתחי השבת, שמר על הפתחים בקנאות, לא לכל דבר נתן להיכנס, לא לכל דבר אפשר לצאת, והפתחים של הבית היהודים שהיו קדושים ותאורים, וזה אנחנו פרסמים. זה הפתח. הפתח הוא המקום שבו אנחנו קובעים מה נכנס ומה אסור שיכנס הביתה. וזה קדושת הבית היהודי. בית זה שתי קדושות, תזכרו. בית זה בית, בית זה שתיים, בגימטריה, יוטף. יוטף זה 410, זה קדוש. גימטריה, קדוש. שתי קדושות יש בבית. הקדושה של מה שנכנס לביתה צריך להיכנס קדוש, ומה שיוצא מהבית צריך להיות קדוש. מהבית לא יוצאים, לא צעקות, ולא כללות, ולא דברים לא טובים, ולא הנהגות מקולקלות, ולא אנשים לא צנועים, ולבית לא נכנסים דברים מקולקלים, לא דעות מקולקלות ונפסדות, ולא הנהגות מקולקלות ונפסדות, ולא דברים שפלים ולא נכונים. כן, אנחנו נוכר בתוך השבוע הזה, שבועות האלה בכלל, רואים כל כך הרבה חושך, כל כך הרבה חושך שמתחיל להסתלק, אבל בדרך זה מכוער לו להדהים, זה פשוט מכוער להדהים. אנחנו קוראים בפרשה, זה מזעזע, כן? פרשה הייתה, קראנו בעמוס, נכון? אז אומר הנביא ככה, אומר הנביא, השואפים על אפר ארץ בראש דלים בדרך הענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה והנחלל את יום קודשי. ממש, ממש מה שמתרחש בחדשות בדברי הנביא. מזעזע. זה השפל של השפל. שפל של השפל. זה דברים הכי מפולקלים. עכשיו אתה אומר, איך יכול להיות, דברים על זה שזה עקבתא דמשיחא, התחלתא דגאולה, אנחנו כן, אנחנו חיים, התחלת הגאולה, אנחנו כבר באמצע הגאולה מבחינתנו. אנחנו, זה לא התחלת הגאולה, זה אמצע הגאולה. איך יכול להיות שבאמצע הגאולה, בארץ ישראל, ארץ הקודש, יהיו הנהגות כאלה מפולקלות? חשבתי לומר ככה, סייעתא דשמיא, יש לי גם הרגשה שזה ממש נכון. אדם יכול לחיות באיזה מחסן חשוך, יכול לחיות, טוב, הוא הולך במחסן חושך מוחלט, הוא נתקל מדי פעם בחפצים, אבל הוא לומד להסתדר. אחרי איזושהי תקופה הוא כבר יודע איפה יש פינה ולחמוק ממנה, למרות שחושך. ולפתע פתאום מאירים את מאורת חייו, את המחסנצ'יק הזה, מאירים באור יקרות. מה הדבר הראשון שהוא רואה? אתם יודעים מה? את הלכלוך. אנחנו היינו בגלות, היינו במחסן חשוב. לפתע פתאום הקדוש ברוך הוא מאיר את העולם באור יקרות, באור של גאולה, באור שהוא האור הגנוב. והדבר הראשון שאנחנו רואים זה את הלכלוך. היום אי אפשר בעולם, כמו שהקדוש ברוך הוא מעולל בעלילותיו בעולם הזה שאנחנו חיים בו, אי אפשר לחמוק ולהסתיר שום דבר. הכל מתגלה, האור מגלה את הכל, הכל צף. בשניות זה גם פורסם בכל העולם. יש היום אינטרנט ופייסבוק ואינסטגרף ועוד 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 ועוד, כל מיני כלים ומכשירים שונים וסרטים ווידאוים ולוויינים, הכל בשביל לגלות את הכל, אין סודות. נגמר. יש קדושה אמיתית, יש קדושה אמיתית, זה נשמר. אין קדושה אמיתית, זה צף, זה עולה, זה מואר. אין יותר פינות חשוכות. אז יש הרבה לכלוך. רואים הרבה לכלוך. בכלל כשעושים ניקיון, רבה, אתה מנקה, נכון? אתה מנקה. אדם, כל אישה מכירה את זה, מזכיר גם לכל גבר לחוות את זה. מדי פעם, שנניח אדם, אישה באה לנקות את הבית, אז היא מתחילה לטטה, פתאום בכל מקום יש ארונת זבל. איפה זה היה קודם? זה לא היה, הבית היה נראה נקי יחסית. לפתע פתאום, מקום על הזבל. מה העניין? פתאום נדמה שהכל מלוכלך. לא, זה בדרך לניקיון, זה ככה. זה הדרך לניקיון. האור הגנוז, מה שאנחנו מדליקים בפתח, ומגלים את האור הגנוז, הנר הקטן הזה שאנחנו מדליקים, ויוצרים איתו הערה גדולה מאוד בעולמות עליונים, זה דווקא בפתח. כי הפתח זה המוסר שאותו אנחנו מפרסמים, הפתח זה מה שאנחנו רוצים להדגיש בחנוכה. הפתח, חנוכה זה הזמן שבו אנחנו צריכים, חנוכה מלשון חינוך, חינוך של הילדים, חינוך שלנו, של הילד שבתוכנו, חנוך לנער לפי דרכו, גם כי יסכים, לא יסור ממנו. זה הנקודה של חנוכה. אנחנו צריכים להחליט מה נכנס ומה לא ייכנס לפתח. ואחד הדברים ואחד השגיאות הכי גדולות זה שנדמה לנו שיש לנו פתחים חזקים עם בריחים כמו שצריך, אבל הכנסנו את היווני בדלת האחורית, או אם תרצו אפילו לא בדלת האחורית, בדלת הקדמית, בתבנית אחרת רק, באדרת אחרת. יש לו אדרת חדשה עכשיו, יש לו, קוראים לזה טלוויזיה. זה היווני החדש. אתה מכניס אותו לתוך הבית, ואתה מתחיל לקבל ממנו את כל המסרים היוונים העתיקים ולא העתיקים, מקבל אותם בשטיפת מוח שאין כדוגמתה. יושבים טובי הפרסומאים, טובי המוחות בעולם, וכל מה שמעניין אותם זה לשטוף את המוח במה שמעניין אותם לכלל מי שרואה וצופה בטלוויזיה. אין לה כמעט אין אדם שהוא גיבור או חסין מפני שטיפת המוח הזו. אין דבר כזה. לא יכול להיות שיהיה מישהו שהוא יותר חזק ממאות ואלפי מומחים שיושבים בכל היום 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, הם רק חושבים איך לעבוד עליו והם לא יצליחו. אין דבר כזה. ויש לטובת זה יותר תקציבים מאשר לתוכנית החלל של נאסא ומאשר לתקציב הביטחון של כל המדינות בעולם המערבי. לתקציבי הבידור והפרסום יש יותר, הכי גדול היום, יש תקציבים יותר גדולים מאשר תקציבי הביטחון של כל המדינות בעולם המערבי. שתבינו איזה כמויות כסף משפחות. ואדם יכול להגיד, אני יכול לסנן את זה, אני יכול לדעת, אני רואה רק מה שטוב ומה שנכון, ואין יותר שקר, אין יותר שקר מזה, זה שקר מוחלט. וזה היווני, הפתח שלנו היום, צורת הפתח שלנו היום כוללת את המאבק נגד היווני, וחלילה להכניס אותו לקודש הקודשים של הבית, לחדר המיטות. חלילה להכניס אותו, חדר המיטות זה לא ביטוי שאנחנו נמצאנו, זה ביטוי שמופיע כמדבר על קודש הקודשים בבית המקדש. ככה נקרא קודש הקודשים בבית המקדש, נקרא חדר המיטות. ולא בכדי. ופה העניין, ולכן הפתח הזה הוא בצורת חטא, בדיוק כמו שמונה נרות, חטא זה כמעט ראי שמונה, כמו שמונה נרות שאנחנו מדליקים, וכמו שמונת ימי אחד, זה הפתח. בשבת דיברנו גם על התפקיד של הדלת, והיהודית, היהוד והדלת, שגם בזה יש הרבה מאוד מה לדבר, אבל אני רק רוצה לומר ככה, שבזמן שמדליקים את הנרות ומדליקים את החנוכייה בפתח הבית, אם המזוזה היא בימין, אז החנוכייה תעמוד בשמאל, אז באותו זמן יש עניין לכוון, להאיר, הקדוש ברוך הוא יאיר לנו את כל הפתחים ואת כל המעברים בחיים, שיפתח לנו את המזל בכל הבחינות, בכל האופנים שאנחנו זקוקים להם, שהפתחים לעולם יהיו פתוחים והמעברים לעולם יהיו מעברים חלקים וקלים וטובים ונוחים. כן, במעבר נקבעים הרבה מאוד דברים. המעבר הוא תמיד זמן של לחץ, זמן של קושי. תמיד, כל מעבר הוא זמן של לחץ וזמן של קושי, לא רק מעבר דירה, כל מעבר שאדם עושה, עבר, אדם, דיברנו על זה, כן? אדם עולה מהגן לכיתה א' זה זמן של לחץ, הוא עובר מכיתה א' לב' זה זמן של לחץ, הוא יוצא מהממי לתיכון זה זמן של לחץ, לחטיבה זמן של לחץ, לצבא זמן של לחץ, להתחתן זמן של לחץ, כל מעבר שאדם עושה בחיים, עובר מעבודה לעבודה זמן של לחץ, זה זמן לא קל, לכן המעברים האלה הם כולם מסומלים במעבר יבוק, ובמלחמה של יעקב אבינו בשרו של עשיו. לא נרחיב, דיברנו בעניין הזה, תזכרו במה שדיברנו, שם זה כל המעברים. בחנוכה זה הזדמנות, להאיר, לבקש מהקדוש ברוך הוא לעזור לנו, להאיר את הפתחים, להאיר את המעברים, לעשות אותם חלקים, לעשות אותם נעימים, לעשות אותם, שהמניעות יהפכו לנעימות, כן? שמניעות יהפכו לנעימות. זה הזמן, חנוכיה בפתח, דווקא. אבל שבעת הגנים זה לא בחנוכיה, זה במנורה. אנחנו מדברים על חנוכיה, יש בה שמונה קנים. בכניסה לבית בצד הפונה לחדר המדרגות. אם עושים את זה עם כל בני הבית, אין שום בעיה בזה.
גם מחוץ לבית.
אפשר, גם מחוץ לבית. אם זה בתוך הבית, כי השכנים מפריע להם, לא רוצים, אנחנו לא רבים עם אף אחד. לא הולכים לעשות ריבים, אם זה מפריע למישהו מה, אז יש עניין גם לעשות את זה בתוך הבית, לבני הבית. פרסום מלא. לא צריך לפתוח את זה. אוקיי.
מחוץ לבית.
בית פרטי?
מחוץ לבית. לא בפתח הבניין, אבל בקומה.
בקומה וחדר המדרגות, זה מה שאמרתי, כן. עדן החלון, תשמעו, זה קראו את הדינים, זה עדן החלון לדוגמה, אז אם החלון הוא גבוה מ-960, מ-20 אמה, אז זה בעייתי, זה בעייתי, אבל יש בעניין הזה פשוט לקרוא את ההלכה, ההלכה היא מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד מדויקת, יש היום התייחסות לכל הסיטואציות האפשריות. בניין שדיירים מסכימים, בניין שדיירים לא מסכימים, בית משפחה זה, בחוץ לארץ, בארץ, במקום שעלולים לגנוב את ה... או לחבל בחנוכיה או בנרות עם כמה שיהיו בחוץ, יש בניין לכל דבר בניין. הטוב ביותר אם זה אפשרי, זה להדליק בפתח הבית, בצד הפונה לרשות הרבים, זה אנחנו רוצים לפרסם את הנס, כנגד המזוזה, עם המזוזה בימין, אז החנוכיה בשמאל, וכמובן ברוב העם הדרת מלך ופרסום הדנישה, אז כל בני הבית מתקבצים ועושים את זה, כמובן תראה גם בשעה מתאימה, וככה אנחנו נוהגים שמונה ימים, אנחנו מדליקים שמונה ימים. אמר קודם ניבור, אנחנו רוצים להדגיש את כוח הנס שמתגלה בימים הללו. אנחנו יודעים שהמספר 6 הוא רומז לכל דבר בטבע, כל דבר בטבע, כל חפץ, כל יש בטבע, הוא בנוי משישה צדדים, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, קדימה ואחורה. אז השש מסמל את הטבע, השבע מסמל את התכלית שבטבע, כן? תכלית הדבר כמו השבת ביחס לימי השבוע, והשמונה כמו שאנחנו מכירים, כמו שהתורה ניתנה ביום הראשון של השבוע השמיני, זה מסמל את מעל הטבע, את עולם הנס, את הגילוי של הכוח האינסופי, האינפיניטי גם, האינפיניטי הוא שמונה שוכב כזה, כן? האינסוף. החיבור לכוח הנס הוא לא רק ב... הוא לכאורה, כן, אנחנו מזכירים זה שמונה ימים, הפתח זה שמונה נרות, הפתח זה צורת החטא, יש כל מיני רמזים שרומזים לעניין הזה של השמונה. החשמונאים, נקראים חשמונאים, שמן מאשר שמנה לחמו, זה כמו שמונה, כן? יש הרבה רמזים לעניין הזה של שמן. אבל צריך להבין את זה בפנימיות, כי אמרנו שהשמונה ימים נקבעו כי מתגלה כוח הנס מששת ימי בראשית במשך שמונה ימים. ולא... כי היה נס שמונה ימים. הנס נעשה שמונה ימים כי זה הגילוי של כוח הנס. גילוי של כוח הנס הוא שמונה ימים. צריך להבין זה קצת יותר בפנימיות, אז ננסה קצת להבין, תנסו רגע, מי שרושם זה מצוין, כי זה יהיה קשה קצת למי שלא רושם, אבל תנסו בכל זאת, אני אשתדל מאוד מאוד לפשט את זה. זה צריכים לדעת את זה, וזה חשוב גם אם אפשר לזכור לכוון את זה. האותיות של החודש, אתם זוכרים, לדעתי כולם פה יודעים כבר מה זה אותיות החודש. מי שלא יודע, אז בכל חודש יש את האותיות שבראו אותו וששולטות בחודש הזה, בחודש המסוים, ויש לו את צירוף שם הוויה שלו וכו'. אז אותיות החודש, האותיות שלנו הם עוד סמך ועוד גימל. סמך וגימל. סמך, עוד סמך, היא בראה את כסלב, את החודש, ואת את המזל שלו, מזל קשת. אוקיי? וגימל, זה היא בראה את כוכב צדק. כוכב צדק שולט גם בחודש כסלב וגם בחודש אדר. עכשיו, אז הצירוף של סמך וגימל, היה צריך להספיץ את כולם מיד, להגיד, יפה, הנה זה קפיץ. שזה יש שם, שם כזה, שם של הקדוש ברוך הוא במילוי, נקרא במילוי, במילוי, זה אומר שכותבים את השם, שם הוויה, יוד כבב, כן? אז יוד כותבים יוד וב ד', ה' כותבים ה' יוד, וב כותבים וב א' וב, והי האחרונה כותבים אותם ה' יוד. הגימטריה של הצירוף הזה, עוד פעם, יוד וב ד' זה 20, ה' יוד זה 15, וב א' וב זה 13, והי יוד עוד פעם בסוף זה עוד 15, ביחד זה 63, סג. זה המילוי, כן? זה השם במילוי, שם סג. למה שם סג חשוב לנו לבירור הסוגיה שבה אנחנו עוסקים? כי שם סג מחבר אותנו לעולם הבריאה ולספירת הבינה. תכף תבינו, זה מיד נעשה קצת יותר נגיש. עולם הבריאה וספירת הבינה. אנחנו יודעים שיש ארבע עולמות, הביה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הביה, ארבע עולמות. ויש עשר ספירות, נכון? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. עשר ספירות, בסך הכל. כשאנחנו אומרים ששם סג מחבר אותנו לעולם הבריאה לספירת הבינה, בכל עולם שולט, בכל עולם שולט שם, שם מילוי, מילוי שם הוויה, אבל בצורה שונה. בעולם הצילות שולט מילוי שם הוויה שנקרא שם עין ב', כי הגימטריה שלו זה עין ב', למדנו יוד וב ד', זה נקרא שם הוויה במילוי יודים. אתה כותב יוד וב ד' את היוד, את ה' כותב ה' יוד, את הו' כותב וב יוד וב, ואת ה' כותב ה' יוד, זה כנגד עולם הצילות. שם אב כנגד עולם האצילות. אחרי כן יש לנו את עולם הבריאה, אצילות בריאה, נכון? אז בריאה, שבו שולט שם סג. למדנו איך ממלאים שם סג, י' ו' ד', ה' י', ו' א' ו', ואחרי זה ה' י'. אחרי זה יש את עולם היצירה, שבו שולט שם מה? מ"ה, בגימטריה 45, זה מילוי שם השם באלפים. באלפים, י' ו' ד' זה י', ה' ה' א', ו' ו' א' ו', וה' א' האחרון זה 45. והשם האחרון כנגד עולם העשייה זה שם בן, בן, 52 בגימטרי, שזה המילוי שלו בהין, 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 י' ו' ד', ה' ה', ה' ה', חרן ו' ו' ו', וו, שני ווים, וו. והאחרונה שוב, היי, היי, ביחד 52, שם בן. אז אנחנו עכשיו מדברים על עולם הבריאה, שם סג, וספירת הבינה. אם אנחנו מסתכלים בעולמות, אם אנחנו מסתכלים בספירות, אז אנחנו יודעים שספירת הבינה היא מחסן החיים שלנו. כשאנחנו בחגי תשרי, כל העבודה, מה הייתה כל העבודה בחגי תשרי? הייתה, בלשון הקבלה זה נקרא לעלות מן, לעלות מי נוקבין, לעשות מעשים טובים, מצוות, לעשות תשובה, ולעלות עד ספירת הבינה ולהמשיך משם חיים, בבחינת מים דחורים, מים זכריים כביכול, מים של השפעה. אז אנחנו היינו צריכים לעשות מעשיים, חלקם, בשביל חלקם היינו צריכים לחסום, לנהוג חמש תעניות, לחזור בתשובה, לעשות וידועים, בעשרת ימי תשובה, ולפני זה ב-30 ימים של אלול, לחזור בתשובה ולנקות את העבירות ולהתפייס, ולעשות המון המון מעשים והמון המון עניינים ותפילות ארוכות וממושכות וכו', כדי להגיע למחסן החיים לבינה ולהמשיך חיים לחיים שלנו, את מנת החיים לשנה הבאה. זה היה, זה כל עבודת תשרי הייתה למען המטרה הזו. אנחנו רוצים להמשיך חיים לעצמנו, חיים, מנת חיים, לקבל את מנת החיים לשנה הבאה. חיים זה לא רק כמו חיים של תרנגולת, כן, שגם היא חיה, לא, זה לא רק משך זמן, אלא חיים הכוונה זה כל האיכויות שבחיים, להיות בריאים ועם סיפוק ועם אהבה ועם כל התכליות שבן אדם רוצה בחיים שלו בבחינת תכלית, זה נקרא חיים, המילוי האמיתי של מה שאנחנו רוצים, לא רק סתם לחיות, אלא לחיות באיכות, לחיות בסיפוק, לחיות במילוי, לחיות עם הרגשה טובה גם בדברים החומריים הפשוטים, בריאות, פרנסה, בני, חיים, מזוני, זיווגים, כל מה שצריך, וגם כמובן בחיים הרוחניים, ללמוד תורה, להבין את מה שזה, לא לשכוח את הלימודים וכו'. אז זה מנת החיים, עשינו את זה בחיבור לבינה, נקראת גם אמא אילאה, האם העליונה, זה בינה, בינה. משם מקור החיים. לכן בינה זה גימטריה, עם הכולל, בינה זה 67, חיים זה 68, בינה עם הכולל, עם הערך המספרי של המילה, זה חיים. בחנוכה, עכשיו בינה היא פלא, פלא, אבל אם אנחנו עולים בעץ החיים, אני קודם קראתי לכם את הספירות, אמרתי לכם מלמעלה למטה, מכתר עד מלכות. אבל אם אנחנו עולים ממלכות לכתר, הספירה השמינית, שמינית, לא במקרה, השמינית מלמטה זה בינה. זה נקרא שנסים במעלה עץ החיים. נסים זה לא לשון בריחה, אלא לשון נס. לשון נס. נס להתנוסס. כשאנחנו נסים, עולים, מתנוססים במעלה עץ החיים, אנחנו מגיעים לספירת בינה. זה הספירה השמינית. כשאנחנו יורדים, נסים במורד עץ החיים, הספירה השמינית במורד עץ החיים, אם אני סופר מכתר כלפי מטה, הספירה השנייה, השמינית זה הוד, הוד. אתם יודעים מי הוא כנגד ההוד, ספירת ההוד? אהרון הכהן. אהרון הכהן. מי חולל את הנס? בחנוכה? כהנים. זה ספירת ההוד. אוקיי? החיבור שלנו לכוח הנס נעשה על ידי מתתיהו הכהן. מתתיהו היה כהן. מתתיהו לא היה מלך מבית יהודה. הוא היה כהן. לא סתם כהן, הכהן גדול, מתתיהו, הוא גילה את הכוח של האור הגנוז, את הכוח של הנס, במשך השמונה הימים האלה שבין כ"ה, שמתחילים בכ"ה כסלב, ונמשכים אל תוך טבת. הוא זה שגילה את זה. והוא גילה את זה במה שהוא ידע לעלות ולרדת בעת החיים. בין שתי הספירות האלה. אגב, הם שתיהן ספירות על קו השמאל, גם בינה וגם הוד. בינה היא הספירה העליונה בקו השמאל, והוד היא הספירה התחתונה בקו השמאל. שתי הספירות הללו. והוא ידע את החיבור הזה, ולכן הוא חיבר את כוח הנס לשמונה. שמונה של מעלה עץ החיים לבינה, ושמונה של מורד עץ החיים להוד. וגם אנחנו, כשאנחנו רוצים לנוס מעל הטבע, לנוס מעל הטבע, אנחנו כל הזמן חושבים על כוח הנס, על עכשיו להפוך את הדייט ספרייט שיש פה לשמן שידלק. זה נס. לא. חז"ל כשהם מדברים על לנוס במעלה ובמורד עץ החיים, קודם כל מדברים על זה שאתה צריך להתנסס ולגלות את הכוח שמעל הטבע. אתם יודעים איזה טבע? הטבע שלנו. מעל הטבעים הרגילים שלנו. יש לי טבע כזה, ואני צריך לעלות מעל הטבע שלי ולהשתנות, וזה נקרא נס. כי אדם לא יכול לעשות את זה לבד. אני אשתנה, זה הרובה לזה שאף אחד לא משתנה. אם הוא אומר אני, הוא כבר לא יכול להשתנות. אני זה הוא שם את עצמו במרכז, עוד פעם אגואיזם, עוד פעם רצון לקבל לעצמו, עוד פעם איפה הוא ואיפה שינוי. אתה רוצה להשתנות, אתה צריך, ריבונו של עולם תעזור לי להשתנות, ריבונו של עולם תעזור, תעשה לי נס, תן לי להתנוסס מעל הטבע שלי. הטבע שלי, אני מדבר רק על עצמי חוץ מזמותם, הטבע שלי הוא טבע לא טוב. יש לי טבע לא טוב, אני לא מספיק נדיב, אני לא מספיק חביב, אני לא מספיק סבלן, אני עצבני וכעסן, יש לי טבעים לא טובים. שם יוצא לעלות מעל הטבע, זה כוח הנס, זה מעל הטבע שלי. אחרי כן אתה יכול גם לדבר על לעלות מעל הטבע, הטבע של ה... זה העולם הזה, זה החיסניות. ודאי, ודאי. תנסי פעם לבדוק. קושי מאוד גדול וגם הצלחות מאוד קטנות. כשאנחנו עושים את זה עם עצמנו, זה הצלחות מאוד קטנות. יש לנו סיכוי להשתנות רק אם אנחנו מחברים לשינוי בראש ובראשונה את הקדוש ברוך הוא. אם הוא איתנו, אז יהיה שינוי. אם הוא לא איתנו, זה ניסיון לעשות את זה באיזה מין סדנה שמדגישה את העני וכו', שינוי אמיתי לא יהיה שם. ויהיה אילוף, יכול להיות אילוף, יכול להיות כמו העכבר, כמו החתולים האלה של רבי יונתן אייבשיץ, אתם זוכרים את הסיפור הזה? פעם באו לרבי יונתן אייבשיץ, התארח שם איזה פריץ, אחד של הגויים, שליט כזה, שהייתה לו צירה גדולה וכולי, ודיברו שם, החכמולוגים של הגויים שם, דיברו על זה שהם יכולים לנעלף כל דבר. ולשנות את הטבע שלו, לשנות את הטבע שלו. אז יונתן היה שתהיה גאון עולם, אז אמר להם, מה אתם מתכוונים? אמרו לו, אתה רואה את החתול הזה? הנה החתול הוא חתול, נכון? אנחנו יכולים ללך אותו להיות מלצר, להיות מלצר. אמר להם, יונתן היה שיט, אין דבר כזה חתול, היה הפוך כוש יורו ונאמר לך ברבורותיו. חתול זה חתול, ולשנות את הטבע שלו אי אפשר. אתה יכול לאלף, אבל לא לשנות את הטבע.
לחתל הוא יכול.
אמרו לו, טוב, נעשה התערבות, בעוד שנה אתה תראה חתול מלצר, ואם זה חתול, אם החתול יהיה מלצר, אז אחת, כל היהודים, הדת שלהם שקר, אין להם אמת, הם לא יודעים שום דבר, צריכים לגרש אותם או להרוג אותם. אני יודע. כן, זה פחות או יותר התרופה של הגויים לכל דבר שקשור ליהודים. אז... טוב, חלפה השנה וקבעו את המועד, עשו איזה שולחן גדול, ישבו שם כל חכמי הגויים והפריץ, שליד שולחנות ארוכים כדווי, ונכנס גם רבי יונתן אייבשיץ, והם יושבים, ויש איזה גונג, מיד איך שנשמע גונג, פורצים אל תוך האולם, שרשרת מלצרים לבושים בהידור, והפלא הגדול, כולם חתולים. חתולים, הולכים עם טסים. הולכים עם טסים ככה של זה ומגישים לאוכלים מהאוכל. רבי יונתן יושב שם ומחייך, ומחייך, הפריצים והמומחים והמאלפים והגויים הפיקחים יושבים וחתכים את ידיהם בענאה ובקרס. הנה זה הולך להיות הסוף של היהודים. רק רבי יונתן עם חיוך שולף את קופסת הטבק שלו ומשחרר עכבר קטן לרצפת האולם, ומיד כל המלצרים חזרו להיות חתומים.
כל החתולים היו חצי שנה.
לאלף אפשר, לשנות באמת טבע, לשנות באמת טבע זה דבר מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אדם בשביל לשנות, לכן גם היומרה שאני אשנה מישהו אחר, היא יומרה לא רצינית. היא אפילו קצת מעליבה את האינטליגנציה. אדם לא מסוגל לשנות את עצמו בטבע אחד. ואיך הוא רוצה לשנות את בת הזוג שלו, ואיך היא רוצה לשנות אותו, ואתה תשתנה, והיא מה? והתנפשויות דמים על הרקע הזה, שזה דבר חסר סיכוי לכתחילה. סתם, הוא צריך לעבוד על עצמו, ולא על הזה, נקודה. לשינוי הוא צריך לעשות בעצמו. כשהוא ישתנה, ממילא תשתנה המציאות סביבו. ממילא. למדנו את זה בהרחבה, שלמדנו את עצמו הדבורה. אנחנו משנים את המציאות במה שאנחנו משנים את עצמנו, בתוכנו, עושים שינוי, מחוללים בתוכנו, ממילא המציאות כולה משתנה. אז מתתיהו בחר לנו דווקא את השמונה כדי להזכיר לנו את הסיבה לנס. כן? להזכיר לנו שכאשר אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא ומסוגלים להתחבר, מבקשים להתחבר, מסוגלים להתחבר, יש לנו את היכולת מבחינת הזמן, זה הזמן להתחבר, ואנחנו מבקשים להתחבר, ואנחנו יוצרים אצלנו בנפשנו את הכלי לחיבור, ממילא מתגלה בתוכנו האור הגנוז, האור הגנוז זה שאנחנו מדברים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה איזושהי הערה שמאפשרת לנו לקבל גדלות מוחים כזו, כן? אנחנו פתאום נפתחים לפנינו עולמות, אם אדם יבקש את זה, יפתחו בפניו עולמות, יפתחו בפניו דברים חדשים, ראייה חדשה של המציאות, ראייה חדשה של החיים, ראייה חדשה של קשרים חברתיים, ראייה חדשה של פרנסה, של עבודה, של כל דבר, דווקא בחנוכה, מימוש האור הזה בכלים, זה גילוי של מתתיהו, הוא גילה את זה. ולכן הוא אפשר לשמן לדלוק בדיוק 8 ימים, כדי להזכיר לנו שהגילוי הוא למשך 8 ימים. כוח הנס מתגלה 8 ימים, בדיוק. לא יותר ולא פחות. זה אלה 8 ימי חנוכה. ואנחנו מדליקים את החנוכיה לא כדי להזכיר לנו את האירוע ההיסטורי, שהוא התוצאה, אלא כדי להתחבר לסיבה. הסיבה זה גילוי כוח הנס. עוד פעם, זה כוח הנס, זה לא להפוך עכשיו מים לשמן, זה גם... זה לא שזה לא נס, זה גם, בימים האלה יכולים להתחולל גם ניסים כאלה, ששחור הופך לבן, מים הופכים שמן, ודולקים, חומץ נדלק, זה הימים האלה, אבל עיקר הנס זה במה שאנחנו מסוגלים להתחבר לכוח הזה של שינוי, כי השינוי בתוכנו מחולל את כל השינוי שצריך, כל מה שאנחנו צריכים בחיים יכול להתחולל ולקרות עכשיו. זה החיבור להוד. אנחנו לא מתחברים לבינה פה, אנחנו מתחברים להוד, למטה, לכוח של אהרון הכהן, לכוח של מתתיהו כהן גדול. אהרון היה מרכבה להוד. אנחנו מתחברים לכוח של ההוד, זה כוח של שלום. חוק מלחמות, זה כוח של שלום. אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, וזה לכן הנס נעשה דווקא על ידי כהן. וזה ממש ראש השנה זוטה, קטן. ולכן מתתיהו זה בדיוק גימטריה ראש השנה. בדיוק, הגימטריה של ראש השנה. 861. זה לא מקרה. אתם מבינים פה שגימטריה זה לא מקרה. אני מקווה שאתם מבינים את זה. שגימטריה זה לא מקרה. מקרה יכול לקרות פעם, פעמיים, שלוש. לא באופן רציף. וכל מה שנוגעים רואים שזה פוגע בול. ככה זה החיים, שחפשים במתמטיקה, המספרים למתמטיקאי זה האותיות למקובל. שעון הקודש כולם מלאה בזה. גם במספרים לא תחפש לא תמצא. גם בזה אותו דבר. אז אם ב... ב... אם ב... ב... ימי תשרי, חגי תשרי, אנחנו מתחברים לכוח החיים, זה לעלות אל הסיטונאי, אל המלך בארמון שלו, כן? ולעבור את כל הפקידים, ולהגיע לקבל כוח החיים. בחנוכה אתה יכול ללכת למכולת השכונתית. אתה לא צריך לעשות את כל העלייה עד למעלה, עד בינה, אלא כוח הבינה, כוח החיים של בינה מתגלה בהוד. ואני מקבל ישר מההוד. פה, בעולם הזה, פה. קרוב לבית, לא צריך לשבוט בשביל זה, לא צריך להסתגף, לא צריך חמש תעניות, לא צריך תפילות ארוכות, לא צריך להדליק נרות, להיות בשמחה, כן? להדליק נרות, להיות בשמחה, זה המהות של החג הזה. זה המהות. אז הסגולה של הימים הללו זה לפתוח חסימות, להעיר את הפתחים, לפתוח את המעברים, כל העיכובים, במציאת בן זוג, בפריון, בחינוך הילדים, בפרנסה, כל העיכובים שישנם בזמן הדלקת נרות לכוון שהם ייעלמו. כמו שהאור מגרש את החושך, מעלים את החושך, איפה החושך נעלם? לאן הוא נעלם? אלא הוא לא מציאות, אבל בזמן שיש חושך, גם אם היה רק חושך ומישהו היה אומר לכם שהחושך זה לא מציאות, אתם נניח לא יצויר, אדם שלא רואה בחיים שלו אור, קבוצת אנשים במערה, בחיים שלה היא לא ראתה אור. עכשיו פתאום נכנס איזה מישהו לתוך המערה, אומר, אתם יודעים, יש דבר כזה שנקרא אור, שהוא מתגלה, החושך נעלם. אומרים, אתה השתלט, אתה לא רואה את החושך, אפשר כמעט למשש אותו. מה אתה מדבר? אתה לא רואה חושך. טוב, מביאים איזה נורא, לא צריך הרבה, 100 ואט. 100 ואט, כל החושך נעלם. איפה החושך? נעלם. לאן? הוא יצא דרך החדר? דרך החריכים, דרך החלונות. אלא הוא לא היה קיים, הוא לא אמיתי. נכון? אותו דבר זה כל הבעיות שיש לנו בחיים. הם בחינה של חושך, שברגע שמתגלה האור הגנוז הם נעלמים. איפה הם? לא יודע, הם לא אמיתיים. הם לכתחילה לא אמיתיים. אני רק חי מציאות, אני חווה מציאות. אז זה נדמה לי שזה אמיתי, זה לא אמיתי. זה לא באמת. עכשיו זה קשה לתפוס את זה. בחנוכה מתגלה הכוח שעושה את זה, שעושה את זה בפועל. אז הסגולה זה להתכוונן על זה. אגב, עבודת כהן ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, אז הרגים יש עבודת, אחד הרגעים הכי הכי גבוהים ביום הכיפורים זה סדר העבודה, שאנחנו קוראים מה היה עושה כהן גדול, איך הוא היה מטפל בפרו, ונכנס לקודש הקודשים ואומר השם השם המפורש. אנחנו קוראים את זה וכל העם והכהנים העומדים בעזרה היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם ואומרים מתחילים שם השם ממש, משהו מדהים, רגע נשגב ועליון. מה היה עושה הכהן? היה מזה על, על, על הפרוכת. איך הוא היה מזה? אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, נכון? עד כמה? עד אחת ושבע. כמה זה אחת ושבע?
שמונה.
אנחנו נאמרים בכמה מדליקים נרות? שמונה. ואיך? כל הזמן אחת ועוד אחד, ועוד שתיים, ועוד שלוש. כי המצווה היא על הדלקה של נר אחד, רק אנחנו מהדרים ומוסיפים עוד כל לילה. אבל הדלקה היא באמת על אחד. אז אחת, ובלילה שני אחת ועוד אחד, ובלילה שלישי אחת ועוד שתיים, ובלילה רביעית אחת ועוד ארבע. כל פעם הנר האחד הוא הנר החדש, הוא נר המצווה. כל היתר זה ידעו. אנחנו רק מהדרים, בחנוכה מהדרים אל המהדרים. כולם עושים מהדרים בחנוכה, כולם בדס. המצווה היא נר אחד, אבל ככה אנחנו מוסיפים. ככה אנחנו עושים. אני
מסתדר עם בית שמי שאצלם היה הפוך כל הסיפור.
מדליקים משמו יורדים לאחד, לא יורד. מותר משיח, נהנה. שאלה טובה, בית שמי לא אומרים משהו שם.
מותר משיח עושים כמו
בית שמי. לעתיד לבוא נכון, לימוד משיח נכון, ננהג כבית שמי. בית שמי אומרים ככה, קודם כל היה גילוי של האור, והוא הולך ומתראה. זאת אומרת ככה, הם ברגע פוטנציאל, ברגע, הם לא מחפשים את הבכוח, הם לא מחפשים את הבפועל, הם מחפשים את הבכוח. הם אומרים, גילוי הפוטנציאל, שם כבר היה גילוי כל האור כולו. בית הלל אומרים, אנחנו רוצים לראות את הבפועל, אבל בשורש זה גילוי קטן, והוא הולך ומתעצם, הולך ונעשה אור גדול. הוא מטה כל הזמן כלפי הימין גם.
ושמאי אמרו שהיום הראשון
הוא הגיעי למחזר ומתמעט. לכן אצל שמאי האלף בחודש ולא התתובב זה העיקר החודש. שמאי בכיסוי, ברגע המימוש, ברגע שיש בכוח כבר, הם רואים בזה את השיא. לעתיד לבוא ככה גם אנחנו נראה. כשעולם המחשבה עוד פעם יהיה מעולם המעשה באותו גובה וכל מה שנחשוב יקרה בו זמנית, אז מיד עם הגילוי של הדבר כבר הוא גם מתרחש. מיד עם הוא עולה במחשבה הוא מיד כבר קיים. ואיך הוא קיים? במלוא הפוטנציאל שלו. האמת זו האמת. היינו צריכים לנו כבית שמי. לעתיד לבוא ודאי כבית שמי. למה? נניח אדם הולך לבנות בניין. אז פעמיים הבניין נמצא בנוי. פעמיים. פעם אחת כי הוא אצלו בראש, רגע לפני התכנון. עוד לפני שהוא הלך למהנדס. זה אצלו בראש, בדמיון, במה שאתה רוצה, אבל זה אצלו בראש. קיים הבית לפרטי פרטים. ופעם שנייה כשהוא מבנה אותו, סיים לבנות אותו. ופעם אחת בעולם הבכוח, ופעם אחת בעולם הבפועל. נכון, זה למדנו, זה סוד כף, כף, כן? גם פרשה קודמת, כל הזמן מדברת, פרשת בישב, כל הזמן מדברת על ביד, ביד יוסף, וכל אשר עושה, השם מצליח בידו, ויש את פוטיפר בידה, תופסת, מנסה לאחוז בו בידה, כל הזמן יש ידיים, תראו בפרשה יש 22 פעמים שורש יד, יד. יש פעם אחת, כף. נכון. ויתן את הכוס על כף פרו, ככה, פעם אחת כף. כף זה הרבה עניינים, אבל בין היתר זה עניין כוח פועל, נוטריקון, כוח רף, פועל פי. אוקיי? זה סוד עצום, שבת דיברנו עליו, אני לא רוצה להרחיב עכשיו, גם לא נשארו לי כמעט, אני על השניות האחרונות של ההקלטה, אז אוקיי, תמנים לי שאפשר להמשיך, טוב.
אני רוצה לתאר מה שממש אני הרגיש לי כמו הערה. אז ככה, החג האחרון שהיה לנו זה חג סוכות. למעשה מחג סוכות הייתה לנו תמיכה של הקדושה. אני בכל אופן הרגשתי זה כאילו לא הבנתי את איזומי, הרי זה ברור, ראש השנה, כיפור, אתה בקדושה כזאת גדולה, שיחות גם כן, ופתאום, שמחת תורה, הכל מאוד קדוש, ופתאום יש לך שיחה, אתה אומר, מה קרה לי, כאילו, משהו, מה, אני חייבת לחזור, אני חייבת לעשות תשובה, לא הבנתי עם עצמי, כאילו, הרגשתי, שום, כאילו, ולא, ועכשיו כנראה, החג הזה, חנוכה, הוא לא סתם, הוא פשוט בא להעיר עוד פעם את החושך הזה שנכנס, שאולי
בפנוחו שלנו אנחנו מרגישים אותו, והוא בא להעיר. אז זה לא את החושך של חשבן, אבל את החושך של טבת. החושך הגדול באמת זה ימי טבת, לילי טבת, יותר נכון, לילי טבת הארוכים, ככה הם נקראים, לילי טבת הארוכים. הלילות הארוכים ביותר בשנה הם בדרך כלל חודש טבת. וזה זמן של חושך גדול מאוד, לא סתם י' בטבת, שזה צום, אתם יודעים? זה שורש כל הארבע צומות. באמת בשורש הוא יותר גבוה מצאת באב, מתשעה באב, עד כדי כך שנאמר שאם הוא היה חל יוד, יוד בטבת, אם היה חל בשבת לא היו דוחים את הצום. הוא אף פעם לא חל בשבת. הוא הצלת המצור על ירושלים. אז הכל התחיל מהטלת המצור, אחרי זה כבר היה הפקעת החומה, י"ז בתמוז, ואחרי זה היה ערש העיר וחורבן הבית בתשעה באב. אבל ההתחלה זה צאת, זה י' בטבת, י' בטבת. טבת זה זמן מאוד מאוד קשה. אז מתתיהו הכניס את האור הגנוז, מכסלב אל תוך טבת. לכן הימים הראשונים של חודש טבת הם לעולם הנרות שבהם יש ריבוי האור בחנוכה, נכון? כי אתה מתחיל ביום הראשון נר אחד, אתה עדיין בקפה כסלב, ביום השני כבר, כבזן, כפחת, נכון? כפתת, עכשיו אתה נכנס לראש חודש שזה, אתה כבר עם שבע נרות, אתה ממשיך שמונה נרות, כן? שיא האור זה דווקא בתוך טבת. בתוך צוות, למה? כי זה הלילות שאותם אנחנו רוצים להעיר, שם אנחנו רוצים להשפיע את ההערה. אז רק להשלים את הנקודה של, של שם סד, תשימו לב שחנוכה מורכב לפי, המקובלים לימדו אותנו שחנוכה זה אותיות חנה כף וב. חנה כף וב. כף וב זה שם הוויה בגימטריה, וחנה זה שם סג בגימטריה. 63, שם סג. עכשיו זה בתוך העניינים שקשורים לחנה, לשם חנה, אנחנו מכירים את חנה בשבעת בניה, סיפור המפורסם. חנה, ביתו של מתתיהו כהן גדול לפי המדרש, יש כמה מדרשים, אחד שקראו לה יהודית, אחד שקראו לה חנה, ויש גם מדרש שאומר שקראו לה חנה לביתו של מתתיהו כהן גדול, וחנה יש את אלקנה. כן, אמא של שמואל, שנפקדה בזכות התפילה שלה. אז יש בחנוכה עניין לפני הדלקת הנרות, לא רק אצל נשים, אבל טוב מאוד 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 לנשים, לקרוא פרקים א' וב' בשמואל א'. א' וב', לפני הדלקת הנרות, שם את כל העניין של חנוכת הרחם של חנה. פתיחה, סוג של פתיחה, סוג של שהיא נפקדה. בזכות התפילה שלה, אז זה חנוכה מסוגל, חנוכה מסוגל לפקידת הקרות, מסוגל לעניין של כל מה שחדש, כל מה שהוא בגדר של חינוך, כן? שהוא חדש. כן. כשאמרנו שמדליקים, מדליקים את החנוכיה בין שמונה, בין שלושה לעשרה טפחים, שהתגזתי שמקובלים אומרים מעל שבע, מעל שבע. אז מעל שבע, מה הטפח מעל שבע? שמונה. יפה מאוד. אז הנה עוד פעם, החנוכיה מונחת בשמונה טפחים, שזה כנגד ספירת בינה. אם עושים כל טפח, בעשרה טפחים זה בדיוק עד כתר, נכון? יש עשר ספירות. עשרה טפחים זה תחום רשות היחיד. מעל לזה זה תחום רשות הציבור. אז אנחנו מניחים את החנוכיה תמיד עד עשרה טפחים מהרצפה. אוקיי? לא בגובה, זה יכול להיות בקומה שנייה. אתה מרצפת החדר עושה עד עשרה טפחים, ויכול להיות שבגובה מעל הכביש אתה...
התחתית שלו, זאת אומרת, הפן שלו הוא יושב על השמונה...
הנר יושב מעל ה... הנר.
רגע.
הנר. אם יש לו חנוכיה גבוהה...
בדיוק.
מי שיש לו חנוכיה שמושם אותה לרצפה היא מגיעה לגובה שמונה טפחים, אז הוא לא תחתים אותה על משהו.
הנר.
אז שמונה טפחים, אז זה בדיוק מחבר אותנו לכוח הזה, נכון? בין עשרה למעלה משבעה, זה בדיוק לוקח אותנו לכוח הזה. אם תסתכלו על הספירה השלישית מלמטה, אני קודם דיברתי השמינית מלמעלה. והשמינית מלמטה, השמינית מלמעלה זה הוד, השמינית מלמטה זה בינה, אבל השלישית מלמטה זה הוד עוד פעם, בין שלושה טפחים לשמונה. בין הוד לבינה. שם החנוכיה מונחת. עכשיו, איך אנחנו עושים את התנועה? אנחנו עושים בדיוק את המשרה. תחשבו שיש פה חנוכיה, זה שמונה טפחים. שמונה טפחים, בסדר? אני לוקח, אני מחזיק את הנר מברך, ועושה תנועה כזו. להדליק נר, נכון? אני ממשיך מלמעלה למטה. לכן לא טוב שהחנוכיה תהיה למעלה, באיזשהו מקום, אלא צריכה להיות למטה, שתהיה תנועה של המשכה. המשכה מלמעלה למטה, זה סוד שנקרא נחל. נחל, נר, להדליק נר חנוכה, זה אותיות נחל. נחל זה לא רק זרם של מים שעובר באיזה אפיק, אלא נחל, הכוונה שזה המשכה של אור לכלים. כן? רבי נחמן גם נאמר שהוא נחל נובע מקור חוכמה. אז לא הכוונה שהוא עכשיו זרם מים, לא נתאר זרם מים, אלא הכוונה שהוא מנחיל, שהוא ממשיך לנו, שהוא מעביר לנו, שהוא מעריק לנו, כן? מהתורה שלו. אז אנחנו, כשאנחנו עושים את להדליק נר, ולכן אנחנו לא אומרים להדליק נר של חנוכה, אומרים להדליק נר חנוכה, שיהיה נחל, ומכוונים על האותיות, נחל. יש בזה כמובן עוד סודות. נחל גימטריה 88, לא אסבך אתכם עם זה, אבל זה גם גימטריה פח. הפח נשבר, ואנחנו מלטנו. אבל יש בזה עוד כל מיני סודות, בסדר? זה כל מיני שמות קדושים, אבל זה התנועה שאנחנו עושים. ממשיכים מלמעלה למטה. ההמשכה הזו, ההורדה של היד מלמעלה למטה היא גם כנגד האות וו. וו זה כמו, היא כמו צינור, נכון? אנחנו למדנו שוו זה האות שכנגד יוסף הצדיק, נכון? צדיק יסוד עולם, זה האות שלו, וו בשם הוויה, וו החיבור, וו זה צינור. אנחנו ממשיכים את כל השפע האלוקית, אורות בכלים. אינה אל תוך הפתילה. עכשיו, הייתי שמח להמשיך אתכם בסוד הנר, כי יש הרבה מה לומר עליו, אבל אנחנו מיצינו את השעה, ולצערי לא הספקנו הכל, רק להשתדל מאוד מאוד ככה, להקפיד, להדליק כל בני הבית, להתרכז. זה דבר חשוב שזה יהיו כל בני הבית. אם אפשר, ומי שיש לו את האפשרות להדליק בחוץ, על פתח הבית בחוץ, לצרף שכנים שלא, אולי לא מדליקים, לזכות אותם בזה. הכל באהבה ובאחווה ובשלום ורעות. אנחנו מאוד משתדלים בדבר הזה, וגם ברוך השם, בלי עין רעה, מצליחים ורואים בזה מאוד ברכה, וכל שנה יש לנו סיפורים עם ניסים ועם דברים שהם פשוט מחאים. יש... כן, בדיוק כמה.
ישיר.
אני רוצה, השם כן.
אז אל תסביר.
שעת ההדלקה, משקיעת החמה, ועד חצי שעה לאחר סט הכוכבים. זה בערך 50 דקות, בערך 50 דקות, אבל מי שלא יתאפשר לו, זה לכתחילה. בסדר? זה לכתחילה, זה דוחה הכל. אפשר להתפלל אחרי ערבית, ואפשר, לא חייבים להתפלל ערבית לפני, ולמה את האנשים שיש להם שיעור קבוע בשעות האלה, שיש להם איזשהו יותר, חבר שאני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אם הם יודעים שאם הם ילכו הביתה להדליק אחרי הם לא יחזרו לשיעור, אז יש להם היתר להישאר בשיעור ולהדליק אחרי. אבל בעיקרון הזמן המובחר זה שעד יחסית מוקדמת, זה הפתיע אתכם, זה בערך מ-4:17, אולי אפילו קצת יותר, 4:10, 4 לפני, ועד חצי שעה אחרי סט הקורבים. זה תכלי רגל מן השוק, זה פחות או יותר מה שחזל לימדו אותם. יש היום ניסיון לומר שתכלי רגל מן השוק זה כזה. זה כל זמן שיש אנשים ברחובות, שהיום זה הרבה, זה הרבה יותר מוכר.
אבל אני מגיד בכל זה עדיין, מוסיאל.
יפה, יפה. זה היה לכתחילה, אבל יש פה בדיעבד של מי שלא הדליק בזמן, עדיין יכול להמשיך ולהדליק, יש מי שהוא פרסום הנס וכל הסגולות, לא רק גם מזה, זה מצווה
בברכה,
כל כרגיל וגם עם כל הכוונות, כל הכוונות זה לא לוותר על שום פרט מה שדיברנו, ויושבים ליד אור הנר חצי שעה אחרי ההדלקה וקוראים את פרקי התהילים הרלוונטיים, אפשר להגיד תיקון הכללי ולשיר מעוז צור, זה מזמור קדוש מאוד מאוד מאוד, ולקרוא את המזמור של המנורה, כן, המנורה של גדלתני, כן, מזמור, אוקיי, אז קרה, אז יש את המזמור של המנורה, יש יושב בסתר עליון, יושב בסתר עליון, ואת מזמור המנורה אומרים שבע פעמים, להגיד תיקון הכללי מאוד מאוד מסוגל, כי זה חימור, זה יסוד, מסכן את היסוד תיקון הכללי. לשבת אל מול הנרות, להתבונן בנרות, לא לקרוא לאור הנרות. אין לנו רשות לראותה, אלא לראותה בלבד. אין לנו רשות
לראותה.
יש חשמל. אבל יש חשמל ויש גם את הנר של השמש. אל תדאגו, יהיה בסדר. תקראו. ולהתכוון, ואפשר להכין פסקים עם הבקשות, ויש לשם ייחוד, יש לשם ייחודים שונים ומשונים, כל אחד ייקח בסידורים, יש לך לשם ייחודים, יש לשם ייחודים שהם נותנים לך גם שעות להתבטא, אומרים כן, ופה אתה מוסיף לבד, ותצילנו מבלבולים ומשיגונות ומכעסים תצילנו כל אחד לפי מה שהוא מרגיש ומה שהוא
קרה. ולא נשכח עדיין שהשיעור יהיה לספות.
עכשיו, השיעור. השיעור הוא לעילוי נשמת מור חמי רבי יעקב בן ניסי. ולרפואת מרת אמי, עצרת ראשי, שושנה רות בת רבקה, קפלי. ולרפואת
אמי, מרגלית בת סלימה.
מרגלית בת סלימה. אין לה רפן עליה. רות בת שושנה. יעקב בן מרגלית, רפואה שלמה. יעל בת רומינה. אין לה רפן עליהם, ונאמר אמן.